בוקר טוב ומבורך. טוב, אנחנו בעזרת השם מתחילים ספר חדש, פרשת שמות, ספר שמות. טוב, בפרשה שלנו משה רבנו נדרש לשליחות, להיות מנהיג, להוציא את עם ישראל ממצרים, והוא לא רוצה לקחת את השליחות הזאת, וכל מיני טענות. חז"ל אומרים שזה היה ויכוח ארוך שהתמשך על פני 7 ימים. גם אם לא נבין את זה, זה מקליט? גם אם לא נבין את זה כפשוטו, חז"ל למדו את זה מהפסוק, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדיך, כאילו יש פה איזה כבר משהו ארוך. אבל בכל מקרה, זה מתאר איזשהו דו שיח שהקדוש ברוך הוא מנסה לשכנע את משה, ומשה משתמש בכל התירוצים האפשריים לא לקבל על עצמו את השליחות. בסוף הוא מקבל אותה, אין לו כל כך ברירה. אבל מופיע פסוק לקראת הסוף שם, ויחר אף השם במשה. כלומר, ממש מופיע כבר כעס. המפגש הראשון המתואר בתורה, הנבואה הראשונה של משה המתוארת בתורה, שהיא מסתיימת בכעס, ויחר אף השם במשה. ורש"י אומר שאין כזה דבר חרון אף שאין בו עונש. כלומר, אם יש כעס, יש עונש. ואז רש"י מביא את המדרש, שמביא פה גם השם משמואל, ויחר אף השם במשה. במדרש, מה חרון אף היה שם? שנטלה כהונה ממשה וניתנה לאהרון. אמרו זיכרונם לברכה, הלא אהרון אחיך הלוי. כלומר, משה בבסיס של הסירוב שלו, כנראה או אחד מהבסיסים של הסירוב שלו, זה העובדה שהוא האח הקטן של אהרון, ואהרון נמצא במצרים, ומשה מכיר במדרגה הגדולה של אהרון, הוא יודע מי זה, ולכן הוא לא רוצה, הוא לא רוצה לקחת לאהרון את התפקיד. בעצם ככה חז"ל גם מסבירים, שלח נא ביד תשלח, ביד מי שאתה רגיל לשלוח, שזה אהרון. והקדוש ברוך הוא אומר לו, הלא אהרון אחיך הלוי, ויצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. שזה מדרגה עצומה של אהרון, שהתורה מעידה עליו שהוא ישמח בליבו. כלומר, הוא לא רק יראה את עצמו כשמח, הוא באמת ישמח מבפנים. חז"ל אומרים שבזכות זה אהרון זכה לחושן שהיה נתון על ליבו. כלומר, היה לו איזשהו נקיות כזאת, שלמרות שהאח הצעיר מקבל את התפקיד, זה לא מפריע לו, אדרבה, הוא שמח. זה מדרגה גבוהה מאוד, ולכן הוא זכה לחושן. אבל התורה מתארת פה את אהרון כלוי. אנחנו יודעים שאהרון הוא כהן, לא לוי. אז אמנם בינתיים לא הייתה כהונה, אבל מה בכלל התורה מכנה אותו פה הלוי? אנחנו יודעים שאהרון הוא אח של משה, בסדר, לא אהרון אחיך. למה התורה הוסיפה את המילה הלוי? וכי מאחר שאמר אחיך, איני יודע שהוא לוי? הרי מאותה משפחה. אלא אמר לו, ראוי היית להיות כהן והוא לוי, ולפי שאתה מסרב על דבריי, תהיה אתה לוי והוא כהן. עד כאן דברי המדרש. כלומר, בעצם המדרש אומר לנו ככה, הסירוב של משה הוליד כעס, ויחר אף השם במשה, והכעס הוליד עונש. איזה עונש? העונש רמוז פה, לא כתוב בפירוש, אלא רמוז. איפה הוא רמוז? הוא רמוז במילת הלוי, הלא אהרון אחיך הלוי. התוכנית המקורית הייתה שהוא יהיה הלוי ואתה תהיה הכהן, אבל כיוון שאתה מסרב לקחת את השליחות, אז זה מתהפך. אתה תהיה לוי והוא יהיה כהן. זה המדרש. ויש לה, זה גם רש"י מביא על התורה. את המדרש הזה. התוכנית המקורית הייתה שאהרון יהיה לוי ומשה יהיה הכהן הגדול. ובגלל שמשה מסרב והקדוש ברוך הוא כועס עליו, אז זה מתהפך. יש היפוך תפקידים. ככה אומר המדרש. מדייק את זה מהמילה הלוי. הלא אהרון אחיך הלוי, אנחנו יודעים שהוא לוי. אתה עכשיו אומר לי שהוא לוי וכו'. גם רש"י על התורה מביא את המדרש הזה, וככה הוא מסביר את הפסוק. שואל השם משמואל שאלה מתבקשת, אולי אפילו שתי שאלות מתבקשות. ויש להבין שבכל מקום העונש הוא בהתדמות החטא. כלומר, אין כזה דבר עונש חיצוני. עונש של הקדוש ברוך הוא זה עונש שהוא קשור בקשר, הוא תוצאה, הוא תוצאה של החטא. כמו שמורים אוהבים לומר, זה לא עונש, זה תוצאה. נכון? אז הם נסים באמת שזה יהיה, לפעמים אין לך ברירה, אתה צריך להעניש, אבל להשתדל שהעונש יהיה תוצאה. אז אצל הקדוש ברוך הוא זה תמיד ככה, העונש הוא תמיד תוצאה. ולכן צריך להבין מה הקשר בין סירוב משה לקחת על עצמו את השליחות לבין התוצאה שהוא במקום כהן יהיה לוי. מה זה קשור אחד לשני? ברוך אתה נכונם שהכל יהיה ולא. ובכן מה העניין זה לזה? כלומר, מה זה קשור אחד לשני? גם יש להבין שאלה נוספת, מאמרם זיכרונם לברכה שמשה בעצמו כהן גדול היה וחולק בקודשי שמיים היה. כלומר, בכלל המדרש לא מובן בכלל. הרי אנחנו רואים שמשה שימש ככהן גדול. כלומר, עד שהוא מינה את אהרון הוא כן שימש ככהן גדול. כל מבניית המשכן עד שאהרון מונה להיות כהן גדול, אומנם זה כמה ימים, אבל בימים האלה משה עושה את כל העבודות הכהן הגדול. משה בעצמו כהן גדול היה וחולק בקודשי שמיים היה. מסוף בניית המשכן עד החנוכה שלו, 8 ימים, מה שנקרא 8 ימי המילואים, משה רבנו משמש ככהן גדול. אז מה תגיד? טוב, הבנים שלו הבנים שלו הם לוויים. הוא באמת היה גם כהן גדול, אבל הבנים שלו לוויים. אז יש לנו בכלל, אז השאלה היא נהיית הרבה יותר חדה. וכלפי ליה, זה ביטוי ארמי שאומר כאילו יוצא פה הפוך מהכוונה המקורית לכאורה, שאם היה הדבר מחמת עונש, לכאורה יותר צודק שהוא בעצמו יסבול ובניו יהיו נקיים. וכאן נהפוך הוא, שהוא נקי ובניו שלא חטו יסבלו העונש. כלומר, אם משה פה חטא, אז ואתה רוצה להעניש אותו שהוא לא יהיה כהן גדול, אז לא הענשת אותו. הוא כן כהן גדול, הבנים שלו אמנם לא ממשיכים את הכהונה, הם לוויים, אז הם בעצם משלמים על משהו שהוא עשה, שזה משונה מאוד. הרי הם בסדר, הם לא, מה אתה רוצה מהם? זה נכון שלפעמים אתה אומר בן אדם עשה חטא, הקדוש ברוך הוא משלם בזרעו, יש כזאת מציאות. אבל פה זה הפוך על הפוך, כי הוא שעשה את החטא הוא כן כהן גדול, והבנים שלו הם רק הם משלמים. זה כבר לא הגיוני, זה מה שאומר כלפי ליה. כלומר, זה יוצא הפוך מהכוונה המקורית. אז בעצם יש פה שתי שאלות על המדרש. שאלה ראשונה, מה הקשר בכלל בין העונש לבין החטא? יש פה איזשהו חטא של משה רבנו. מה זה חטא? חטא, נצטרך תכף להבין אותו. אז כשאנחנו מדברים על חטאים של גדולי עולם, ויחרף השם במשה, אבל רואים שהקדוש ברוך הוא כועס עליו. והמדרש אומר, רש"י אומנם מביא שתי דעות. רש"י אומר שבכל מקום שכתוב חרון אף יש עונש ופה לא, ודעה שנייה המדרש הזה שאומר גם פה יש עונש. כלומר, פה אנחנו מתעסקים רק בדעה הזאת, רק במדרש, שבעצם אומר אם יש חרון אף חייב להיות עונש. כלומר, אם יש איזשהו חטא שהוליד כעס אלוקי, חייב להיות עונש. מה העונש? מלהיות בתוכנית כהן גדול אתה נהפך להיות לוי. אז שאלה ראשונה, מה הקשר בין החטא לבין העונש? שאלה שנייה, הרי זה לא יתקיים כל כך, כי משה רבנו כן היה כהן גדול, אז מה אתה רוצה להגיד שהעונש יתקיים בבניו? זה לא הגיוני. הוא זה שחטא והוא לא מקבל את העונש, כי הוא כן כהן גדול, והבנים שלו משלמים את מה שהוא עשה. זאת, זה אלה שתי השאלות. אוקיי? ונראה לפרש. על פי מה דעית בספרים הקדושים? על פי מה שנמצא, מה שכתוב בספרים הקדושים, תמיד שאומרים ספרים קדושים, הכוונה ספרי הסוד. ככה מכונים ספרי הסוד. שלפי מדרגת משה היה נחות דרגה לפניו להניח דרגין שלו שהיה משוטט בעולמות העליונים וללך לבית פרעה ערל ותמה ומקום תינופת עבודה זרה, ומפני זה היה מבקש לשלוח ביד זולתו. עד כאן דבריהם. כלומר בספרים הקדושים, מקור כנראה בזוהר הקדוש, הוא לא אומר איפה, הרבה פעמים הוא מזכיר, הוא אומר בזוהר, אבל הוא אומר בספרים הקדושים, כלומר בספרי הסוד, משה רבנו החשש המרכזי שלו מלקבל את השליחות זה העובדה שהוא צריך לרדת מהמדרגות שבהם הוא נמצא. הוא בונה לעצמו עולם רוחני עליון בגבוה, הוא מתבודד לו במדבר עם הצון במשך שנים רבות, וברגע שהוא צריך לרדת למצרים אז יש לו מניעה פנימית חזקה מאוד מללכת לשם. הוא רוצה מאוד להציל את עם ישראל. רואים שמשה רבנו בתחילת דרכו, אנחנו רואים שהדבר שמעניין אותו כל היום זה איך אני פותר בעיות של אחרים. הוא יוצא אליך ואיר בסבלותם, אחר כך עם בנות מדיין, כל הסיפורים שם, שלושה סיפורים בעצם, הם מראים לנו איך משה רבנו הוא חי במציאות כזאת שהוא לא מסוגל לראות סביבו עוול. אז אם עם ישראל נתון במצרים, שזה הדבר הכי רע שיכול להיות במציאות, ודאי שמשה רבנו יש לו שאיפה לפתור את זה מצד אחד. מצד שני, ברגע שאני מתחיל לרדת לעולם הזה, מתחיל להתעסק עם פרעה, מתחיל להתעסק עם כל תפיסת העולם המצרית, עם העבודה זרה שם, עם כל מה שהולך שם, מה שקורה פה, ערל ותמה ומקום תינופת עבודה זרה, אז אני ודאי שאני יורד מהמדרגה שלי. אין מה לעשות. הרבה גדולי ישראל במהלך הדורות היו מעדיפים לא לקבל על עצמם כל מיני תפקידים, כי ברגע שאתה מקבל תפקיד אז אתה יש לך פחות פניות גם מבחינת הזמן, אבל יותר גרוע אתה מתעסק בדברים מאוד מאוד נמוכים, כל מיני צרות היום יום, ואז אתה מהעולמות העליונים אתה יורד למקומות מאוד קטנים, ועם אלה אתה בעצמך גם לא מצליח להתעלות, וגם בסוף אתה גם יורד מזה. זה החשש של הרבה גדולי ישראל לאורך הדורות. נגיד הרב קוק לא רצה להיות רב של עיירה, של מקום, מה שנקרא, לא רצה לשמש ברבנות, לא רצה. אה? נכון, נדבר על זה, חכי, זה הצד השני, ודאי, קודם נסביר את הנקודה הזאת. זה האדרת שהיה החותן של הרב קוק, כשהרב קוק קיבל על עצמו את הרבנות, הוא מאוד דחף אותו שיקבל את הרבנות, וגם דרך אגב החפץ חיים דחף אותו שיקבל את הרבנות, זה לא פחות מפורסם. והוא היה בגיל 26 הוא נהיה רב של איזה עיירה, והחותן שלו האדרת כתב בזיכרונות שלו שהוא בכה על זה, הוא עצמו בכה על זה. למה? כי בדרך כלל תלמיד חכם, בטח אילוי כזה, החותן שלו היה נותן לו פרנסה כדי שהוא ילמד תורה. האדרת היה עני גדול ולא היה יכול להחזיק את הרב כדי שילמד, אז הוא, לכן הוא גם דחף אותו שיקח זה, ואז יהיה לו מזכורת כרב העיירה. ולכן הוא בכה שהוא בעצם עצר את ההתגדלות שלו במובן מסוים. זה מסביר לנו גם על מה הרב לא רצה. אולי בהמשך הוא כן רצה, אבל עכשיו אני עסוק, מה אתה חושב שאני עכשיו ירד לכל מיני שאלות הלכתיות וישגעו אותי כל היום ולא אין לי זמן ללמוד ופה זה הרבה יותר זה, כאילו אני הולך עכשיו להתעסק בפוליטיקה. משה רבנו נהיה פוליטיקאי, זה קשה מאוד, פוליטיקה זה מקום מתונף. זה מהות העניין, זה מקום מתונף, ולרדת מהמדרגות הרוחניות שבהם אתה נמצא מבית המדרש לתוך הפוליטיקה זה קשה מאוד. ולפי זה, אז אוקיי, אז אם זה המניע הפנימי, אז לכאורה זה מניע טהור, כלומר באמת זה מניע טהור, אז למה זה חטא של משה? ולפי זה יש לומר החטא היה למשה שלתועלת ישראל לא היה לו להשגיח על עצמו כלל. יש לך פה עכשיו משימה שהיא משימה לאומית, ליצור את הלאומיות, זה אפילו יותר ממשימה לאומית שאנחנו אומרים היום, זה המשימה למען עם ישראל. אז אתה צריך להיות במצב כזה שאתה לא מתחשב ברצונות שלך. לא מדברים פה על רצונות אישיים נמוכים, לא מדברים על זה בכלל, מדברים רק על החשש מהירידה במדרגות הרוחניות. זה מסופר גם על הרב נריה, דרך אגב, שהרב נריה גם היה לו צער על זה שהיה צריך, הוא הקים ישיבה, התחיל חנך וכו' וכו'. הוא היה תלמיד חכם גדול, צפו לו להיות גדול הפוסקים הבא, אני יודע, משהו כזה, אבל הוא ראה את המצב ואמר אי אפשר, חייבים זה. גם הוא כותב את זה, גם אני חושב על עצמו, שמעתי את זה מהרב דרוקמן עליו בהזכרה לרב נריה, אז הרב דרוקמן סיפר את זה. ולפי זה יש לומר, דחת היה למשה של תועלת ישראל לא היה לו להשגיח על עצמו כלל. אך הוא עליו השלום בעין ותנותו הגדולה לא מצא תועלת בו יותר מבזולתו. אז למה משה רבנו באמת, אם יש לך פה שליחות למען הכלל, אז למה באמת אתה חושב על עצמך? זה גם מצד גדלותו. כלומר, גם החטא של משה הוא נובע מגדלות. מה זה אומר? הוא באמת לא ראה אצלו יתרון על אחרים, ביחס לאחרים, בטח לא ביחס לארון. שלח נביא תשלח. מה זה שלח נביא תשלח? אומר הרמב"ן, ביד כל אשר תשלח, כי אין אדם בעולם שלא יהיה הגון יותר ממני יש שליחות. מה, מישהו לא יכול לעשות? אם אני יכול לעשות את זה, גם הוא יכול לעשות את זה. ובטח, כמו שרש"י מסביר, שלח נביא תשלח ביד מי שאתה רגיל לשלוח, שזה אהרון. משה רבנו, מחמת שהיה ענב מאוד גדול, הוא באמת לא ראה יתרון אצלו ביחס לאחרים, ביחס לאח שלו. באמת לא ראה. בסוגריים, אז זהו, זה העניין. כי אני אסביר את זה שנייה. דרך סיפור. יש סיפור על שני אחים שהיו שהיו בני האדמור, אחים תאומים שנולדו לאדמור, וכל אחד מהם היה אילוי בפני עצמו. שניהם גדלו והחכימו, למדו הרבה תורה. בקיצור, בגיל 20 ומשהו החליטו שניהם, אבא שלהם שלח אותם כל אחד לעיר אחרת כדי להקים חצר משל עצמו. טוב, הם הקימו, כל אחד הקים חצר, לאחד הלך מאוד טוב, הגיעו הרבה חסידים, התאספו סביבו, נהיה לו חצר גדולה. השני היה ככה קושי, הצליח להקים סביבו, קושי, היה מניין בשבתות, אנשים לא התקבצו סביבו. ואחרי כמה שנים נפגשו, הוא מספר לו מה הולך פה, הוא מספר לו מה הולך פה, הוא התמלא בצער זה שלא מצליח לו. אומר לו, איך יכול להיות ששנינו, אנחנו תאומים זהים, שנינו למדנו, אכלנו את אותו אוכל, למדנו את אותה תורה, איך אתה ככה מצליח? יש לך חצר גדולה ואני בקושי יש לי מניין. אז אח שלו אומר לו, האמת שאני שואל את אותה שאלה אבל מכיוון הפוך. איך יכול להיות שאליי באים? מה, אני יותר מוצלח מאח שלי? זה לא הגיוני. אבל במבט, במחשבה שנייה, זאת התשובה. למה באים אליי? כי אני כל הזמן עסוק בשאלה, למה באים אליי? אם בן אדם עסוק בשאלה, למה לא באים אליי, אז לא באים אליו. אם הוא עסוק בשאלה, למה באים אליי, אז באים אליו. למה? כי אנשים נמשכים לאדם שיש לו מידת הענווה. עכשיו, מה זה קשור לפה? משה רבנו, יש לו מידת הענווה בצורה כזאת, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, בגלל מידת הענווה שלך, אתה חייב להיות השליח, לא הוציא את עם ישראל. כלומר, בגלל שאתה חושב שמי אני, מי אנוכי כי ילך אל פרו, אומר אור החיים הקדוש, הסבר אדיר, משה רבנו בוויכוח הזה אומר, מי אנוכי כי ילך אל פרו וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה לך עוד כי אנוכי שלחתיך. כולם שואלים, כל המפרשים אומרים, מה זה לך עוד? אין פה שום עוד. אחר כך הוא נותן לו עוד. מה זה לך עוד? אומר אור החיים הקדוש, העובדה שאתה שואל מי אנוכי, זה לך עוד כי אנוכי שלחתיך. כלומר, בגלל שאתה עסוק בשאלה מי אנוכי, לכן אתה צריך להיות השליח. למה? כי השליחות תהיה נקייה. זה יהיה אני בעצם. אדם שכל הזמן שואל את עצמו מי אנוכי, שהוא עושה שליחות אלוקית, זה שליחות אלוקית נטו. לא מורבב שום דבר אישי. ולכן הוא אומר, בבסיס של השליחות, משה רבנו מסרב. כל הסירוב נובע מחמת אותה מידה שקוראים למידת הענווה. זה נכון שהענווה היא צריכה להיות נקייה לגמרי. ופה אנחנו מדברים על איזשהו פספוס מאוד מאוד דק. מה הפספוס הדק? משה רבנו יש לו מידת הענווה מוחלטת, ולכן הוא לא רואה בעצמו יתרון ביחס לאחרים. אם אני לא רואה בעצמי יתרון ביחס לאחרים, אז למה אני צריך לוותר על כל המדרגות הגבוהות שהגעתי אליהן? הם יותר טובים ממני שיעשו את זה. אם אין לי ברירה, אני היחיד שיכול לעשות את זה, בסדר, מה לעשות, אני אבטר. הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לו, אין לך ברירה, אתה היחיד שיכול לעשות את זה. אוקיי? אותך אני רוצה, זה כמו שזה רב אחד הלך להתייעץ עם רבו, הציעו לו רבנות של איזה יישוב, חבר שלי אמת. הוא הלך לרב שלו והתייעץ איתו. הוא אומר, שמה, באמת אני לא רוצה, מה אני צריך את זה בזה? אז הוא אמר לו, ברור, מה אתה רוצה שהיישוב הזה ייקח רב שרוצה להיות הרב של היישוב? זה לא ייגמר טוב. רב שלא רוצה להיות הרב של היישוב, זה ייגמר טוב. באותו עניין, ככה הוא ענה לו, הרב אבינר אמר לנו. יש פה כמה וכמה טענות של משה. אנחנו מנסים לעמוד על השורש של הדבר. השורש של הדבר, אמרנו, זה יכול להיות שזה קשור לאהרון. פה מתברר שהשורש של הדבר זה מידת הענווה המוחלטת של משה רבנו, שפלוס העניין הזה הוא לא רוצה לרדת מהמדרגות הרוחניות בהם הוא נמצא. זה בעצם מה שמתברר פה. זה נכון שהוא משתמש גם בטיעון הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אין בעיה, אתה צודק. אהרון אחיך, הוא יהיה המתורגמן שלך. הוא יהיה הפה שלך. בסדר. זה נכון. אבל זה, בוא נגיד, זה טענה טכנית כזאת. יחס, היא גם לא טכנית במהות שלה. אבל פה אנחנו מדברים על השורש היותר עמוק. לא, זה לא, ענווה פסולה, זה אומר, זה ענווה שמזויפת. זה כמו הסיפור על אולי סיפרתי לכם, על בחור ישיבה שהוא היה עילוי מאוד גדול. כל הצעה שהציעו לו הוא פסל, כי זה לא היה לא מספיק בשבילי. היא לא מספיקה בשבילי. הוא פסל את כל ההצעות. עד שהוא היה יוצא, אחרי פגישה אחת היה חותך, היה רואה שזה לא... הוא באמת היה משהו מיוחד. טוב, כל החברים שלו מתחתנים, הוא לא מתחתן. מציעים לו פה, מציעים לו שם. קרא אליו ראש הישיבה, קרא לו, אמר לו, תקשיב, אתה באמת כלי למעלות, יש בך את כל התכונות הטובות, אתה תלמיד חכם, הכל בסדר, אבל יש לך משהו אחד שמפריע לך מלהתחתן. אמר לו, מה? קצת בעל גאווה. טוב, קבל, ראש הישיבה אומר, נו, כנראה הוא יודע. אמר לו, טוב, אני אתן לך תוכנית עבודה של שנה, אחרי שנה אתה תעבוד על המידה הזאת, תילחם בגאווה, תהיה בעל ענווה, הדברים ייפטרו. טוב, הוא הולך לפי התוכנית, ממש כל מה שהרב שלו אמר הוא עושה. אחרי שנה מגיע אליו אחד האברכים, אומר לו, תשמע, אני רוצה להציע לך שידוך. אז הוא אומר לו, תקשיב, שנה שעברה היה לי איזה פגם, עכשיו אני 100% מושלם, אז זה חייב להיות שידוך. אז לא עזר כלום, שנה שלמה של עבודה. כמובן שהסיפור הזה לא היה ולא נברא, אני מקווה, אבל הוא ממחיש את הנקודה הזאת. זה הענווה פסולה. אוקיי? פה משה רבנו יש לו ענווה עמוקה מאוד, אבל זה נכון שכשאדם הוא ענב הוא צריך להכיר בערך עצמו. משה רבנו בנקודה הזאת יש פה איזה פספוס. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, תכיר בערך עצמך, אתה יכול לעשות את העבודה הזאת, אף אחד לא יכול לעשות אותה. בסדר? ברגע שמשה רבנו מבין את זה, הוא יוצא לשליחות ועושה אותה. בלי העובדה שזה יפגע בענווה שלו. יש, שמעתי פעם מהרב חנן פורט דבר מדהים. בכל ההגדה של פסח משה רבנו לא מופיע. שזה דבר משונה ביותר. איך יכול להיות שכל ההגדה של פסח, הגיבור הראשי נעלם? זה נראה כאילו פספוס שם של מי שכתב את ההגדה. הוא מופיע באיזה פסוק צדדי כדרך אגב, אבל אתה מדבר על יציאת מצרים, לא רק שאתה מעלים את משה, אתה גם אומר הוא לא היה. אתה אומר, אני ולא שרף, אני ולא מלאך, אני ולא שליח. משה רבנו הוא לא שליח? שליח. הוא לא מלאך? התורה קוראת לו בפירוש מלאך. אז אתה, לא רק שהאגדה לא מספרת עליו, היא גם אומרת, הוא לא היה קיים כאילו. זה לא הגיוני. לא מזכירים אותו. באגדה של פסח תמצאי משה רבנו. איזה פסוק צדדי. נכון, אבל האגדה אומרת, אני ולא מלאך. הקדוש ברוך הוא בעצם אומר, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. מי יוצאים ממצרים? אני ולא מישהו אחר. אז הרב חנן פורט אומר, זה בדיוק העניין. יציאת מצרים צריכה להיות תהליך אלוקי ולא תהליך אנושי, ולכן השליח שדרכו תצא לפועל יציאת מצרים צריך להיות אדם כזה שהוא רק צינור. אחרת היום הם טוב, היה פה מנהיג קריזמטי, מנהיג רציני מאוד, לכן הצליח להוציא אותנו ממצרים. כל הלידה שלנו, כל ההיווצרות שלנו כעם היא משהו אנושי, אנושי גדול, אבל אנושי. לא, זה תהליך אלוקי נטו. אין לנו זמן להסביר למה זה חשוב, הנקודה הזאת שיציאת מצרים, הלידה שלנו, זה תהליך אלוקי, אבל זה יסוד מאוד חזק. ולכן השליח היחיד שיכול לעשות את זה זה שליח כזה שכשמשה רבנו כל שנה קוראים את ההגדה ולא מזכירים אותו, הוא שמח בשמיים, כי זה בדיוק הוא. ככה התבטא רב חנן פורט. כל שנה יש למשה רבנו קורת רוח מחדש על זה שלא מזכירים אותו בהגדה. אדם שעשה איזושהי פעולה של הצלה ומזכירים אותו נגיד בחדשות, אז יש לו, הזכירו אותי, עשיתי פה, מרעיינים את זה שהציל את זה. אבל תחשבו על אדם כזה שכל השמחה שלו זה שלא מזכירים אותו, למרות שהוא הגיבור הראשי. טוב, אז זה התרחבנו קצת. אומר רמב"ן, שלח נביא תשלח, היינו ביד כל אשר תשלח, כי אין אדם בעולם שלא יהיה הגון יותר ממנו שליחות. מכל מקום, סוף סוף היה דורש נעמי לתועלת עצמו. בסוף היה פה משהו כאילו תועלת עצמי, שלא רצה להשפיל את עצמו, כנ"ל, כמו שהסברנו, לפי גודל מעלתו גם זה נחשב לחטא. כלומר, כשאנחנו מדברים על חטאים של גדולי ישראל, צריכים להבין שזה במדרגות שהרבה הרבה מעבר להשגה שלנו. כלומר, במדרגה הזאת, אצלו זה נחשב חטא. אצלנו מה? הלוואי שאנחנו נתעלה למדרגות האלה. זה משה רבנו, העובדה שהוא סירב ללכת, והמניע הפנימי היה שהוא לא רוצה לוותר על המדרגות הרוחניות שהוא השיג עד עכשיו, אצלו זה חטא. והנה זהו היפוך מידת הכהן. עכשיו, כהן העניין שלו זה להשפיל עצמו, להגביע שפלים והנחשלים, להחזירם בתשובה. זה המהות של הכהן. אסביר את זה. כן, מה? לא, אבל הוא חיבר פה את שני הדברים. הוא אומר ככה: אני לא רוצה לוותר על המדרגות הרוחניות בהם הגעתי. אתה אומר לי, טוב, יש פה את התועלת של כלל ישראל כנגד זה, אז ברור שזה יותר, היית צריך לוותר. כן, אבל בשביל התועלת של עם ישראל, מי אני? מה, יש עוד הרבה כמוני שיכולים לעשות את זה. הוא שילב פה את שני הדברים. עכשיו הוא אומר, אדם שבסוף חושב על עצמו במובן הזה, זה הפוך מכהן. כהן, אם תשימו לב, בעברית המילה כהן היא מתארת גם את הפעולה, כמו שומר. כן, מה אתה עושה? אני שומר. אתה לא מבין אם הוא עכשיו שומר או שזה המקצוע שלו, נכון? הוא שומר. אותו דבר, אני כהן, זה אותו דבר בעברית. אנחנו רגילים שכהן זה רק תואר. לא, כהן זה גם הפעולה. למרות שאומרים מכהן גם, אבל כהן זה פעולה. כלומר, אני עכשיו עסוק בפעולה. הפעולה היא לא, היא בכלל לא בשבילי. אני שליח של עם ישראל. עכשיו, זה יותר מזה. הוא מביא פה גמרא במסכת יומא. אחיו הכהנים, איקה אין ישדית במיל תמיד הידע במעדר לבית שובה. כלומר, שהכהן הגדול בהכנות שלו ליום הכיפורים היו מעבירים לפניו את הקורבנות. אומרים לו, תראה, זה פר, זה כבש, עושים לו סדר, שלא יתחיל להתבלבל מההתרגשות, מה זה פתאום, רגע, זה פר, יתחיל להתבלבל, מעבירים לו את הקורבנות לפניו בימים שלפני. ככה מתאר את המשנה. אבל המשנה אומרת, שעיר לא היו מעבירים לפניו. את השעירים לא היו מעבירים לפניו, כי זה גורם לחולשת דעת. אתה רואה את השעיר שאחר כך שולחים אותו לעזאזל, אתה נזכר בכל ההבנות שיש לעם ישראל, נהיה לך חולשת דעת. את השעירים לא היו מעבירים. אוקיי? שואל את הגמרא, הרגע, אז למה את הפר היו מעבירים? הרי גם פר, הוא מביא פר בשביל לחפר על חטאיו וחטאי אחיו הכהנים. אז אומרת הגמרא, לא, יש הבדל בין השעיר לפר. שעיר זה הבנות של כל עם ישראל. ביומיים שלושה שיש לו להתכונן, אפילו בשבעה ימים שיש לו, הוא לא יכול עכשיו לכנס את כל עם ישראל ולהחזיר אותם בתשובה. אבל את אחיו הכהנים, הוא מכיר את כולם. הוא יודע איפה נמצא כל אחד ברמה הרוחנית שלו. ולכן, אם יש אחד מהכהנים שהוא יודע שיש בו חטאים, הוא יעשה כל מאמץ בשביל להחזיר אותו בתשובה. ולכן זה לא יגרום לו חולשת דעת, הפוך, זה יגרום לו אנרגיות עכשיו לרדת לאותו בן אדם ולעלות אותו חזרה. זה הגמרא שהוא מביא. כלומר, הכהן, מה שמעסיק אותו כל הזמן זה איך אני מרומם את האחרים. אני כשלעצמי אני רק שליח, אני כהן, זה התפקיד שלי, זה המהות שלי וזה הפעולה שאני עושה. אני כהן. רואים את זה בולט אצל אהרון הכהן. מה אהרון עושה? אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות ומקבל התורה, הולך בין האנשים ויורד כאילו לרמה שלהם ומספר לאיזה סיפור אחד, לאיזה סיפור שני. כלומר, כל העניין שלו זה לרדת, לרדת בשביל להעלות. זה לא מפריע לו. מה זה לא מפריע לו? הוא חי את התפקיד שלו בצורה שלמה. ובזה נמי מעורר למעלה להיות שכינה שורה בישראל. על כן ניטל ממנו הכהונה וניתנה לאהרון, שהיה לו מידה זו בשלמות, שאם היא אותו איש מרכבה, היה אדם גדול מאוד, הניח דרגין שלו, הניח את כל הדרגות הגבוהות שלו, והשתדל לעשות שלום בין איש לאשתו ובין איש לרעהו. ככה מסבירים בחסידות הפסוק, שומרה נפשי כי חסיד אני. שדוד המלך אומר, שומרה נפשי כי חסיד אני. תשמור על הנפש שלי בגלל שאני חסיד. אז הם אומרים, מה הכוונה? בגלל שאני חסיד, אז אני מוכן לרדת מהמקום שבו אני נמצא ולהתעסק בדברים הכי, בעמך הכי פשוט, באנשים הכי פשוטים, בשאלות הכי מלוכלכות וכו' וכו'. אז אני צריך שמירה, כי אני יורד. שומרה נפשי כי חסיד אני. ככה מסבירים בחסידות את הפסוק הזה על, על דוד המלך. ממי למד את זה דוד? מאהרון הכהן. ממי למד את זה דוד? מאהרון הכהן. שאהרון הכהן, זה מה שמעניין אותו כל החיים. אני יורד. אהרון הכהן הוא החסיד הראשון. ככה כתוב בחסידות. לא זוכר איפה ראיתי את זה. אהרון הכהן, אחר כך דוד. אחר כך הגיע בעל שם טוב, נו. זה המשך של אותו דבר. אל תסתגר בבית המדרש. לך לשדות, לעם הפשוט. תעלה אותם איפה שנמצאים וכו'. לכן הכהונה ניתנת לאהרון ונלקחת ממשה, כי משה רבנו יש לו שם איזושהי נקודה של פספוס במוכנות לרדת מהמקום שבו אתה נמצא למקומות הנמוכים. אוקיי, משה רבנו כנראה עושה תשובה על זה, אבל זה ההמשך. והנה מצינו עניין זה גם במשה, שמסר נפשו עבור ישראל ואמר מכן הנה מספרך. הרי כשעם ישראל חותם, משה רבינו מוסר את נפשו עליהם בצורה הכי חריפה שיכול להיות. בהמשך הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ועם עין מכן הנה מספרך אשר כתבת. מה זה? מכן הנה ביארנו שנתן את זכות מעשים טובים שלו לישראל. כמובן כל הזכויות שכתוב בספר שלי אני מעביר לעם ישראל, העיקר אל תפגע בהם, לי לא אכפת, אני מוותר על כל העולם הבא שלי. והיינו שביקש שימחו זכות מעשיו מספרו ויכתבו על חשבון ישראל. וכן מצינו עוד מאמר חזל מלמד שלא היה משה פונה להסקה אלא מן ההר אל העם. וירד משה מן ההר אל העם. מנהיג בדרך כלל אחרי הזה הולך שנייה הביתה להתאפס על עצמו. משה רבנו מההר אל העם. אומרים חזל, אין לו את העסקים הפרטיים, לא קיימים אצלו. ובוודאי הפירוש, מה הכוונה מן ההר אל העם? הפירוש עסקיו הרוחניים, שלא היה לו במדבר עסקים גשמיים ולא נחלת שדה וכרם, אלא ודאי הכוונה על מדרגות שלו שהניח הכל לתועלת ישראל. כלומר משה רבנו פועל בדיוק כמו שהיינו מצפים, לא כמו שאמרנו שהוא בנקודה שהוא פספס את הנקודה הזאת. אנחנו רואים שכל החיים שלו אחרי זה, זה הכל לטובת הכלל. הוא לא שם, כל החשבונות שלו נדחים לצידה, אפילו את אשתו הוא עוזב. זה משהו כאילו אני רק כלל ישראלי לגמרי. אז איך זה יכול להיות? יש לומר ולאחר ששמע מאחרון אף והבין שרצון השם יתברך הוא כך, נעשה כך, כי צדיקים ליבם ברשותם אל כל אשר יחפצו יתן. כן, זה מדרגה מאוד גבוהה שאפשר לסמן אותה כאיזושהי שאיפה כזאת, אבל ודאי שאנחנו לא שם. אבל בעצם פה הוא שואל שאלה, אם הסברנו שכל הנקודה של משה רבנו הייתה שבנקודה הזאת הוא פספס, שהוא כאילו לא רצה, היה לו איזו מניעה פנימית לוותר על המדרגות הרוחניות האלה, רואים שכל החיים שלו אחר כך זה מה שהוא עושה, הוא מוסר את נפשו למען עם ישראל לא פעם ולא פעמיים, כל הזמן, זה מה שמניע. אז הוא אומר, ברור, משה רבנו עשה תשובה. כלומר בתחילת השליחות, בתחילת השליחות משה רבנו לא רוצה לוותר. ברגע שהקדוש ברוך הוא כועס עליו והופך אותו מכהן ללוי, הוא מבין את זה ומשנה. זהו, אני מה הכוונה משנה? מכוון את עצמו באופן כזה, זהו, אני באמת עכשיו, ברגע שיצאתי לשליחות, עכשיו לכל החיים שלי, אני רק למען עם ישראל. ב-40 שנה שיש לי עכשיו עוד לחיות, זה רק למען עם ישראל. ולפי זה יובן מה שהוא עצמו היה כהן גדול. אז עד עכשיו הבנו תשובה לשאלה הראשונה, מה הקשר בין אחרון אף והעונש לבין לבין החטא. כלומר, משה רבנו, הוא לא רוצה לקבל על עצמו את התפקיד, כיוון שהוא לא רוצה לרדת מהמדרגה שלו, אז אתה לא יכול להיות כהן. אתה לא יכול להיות כהן. כי זה מהות הכהונה. מהות הכהן זה לרדת. כהן זה מידת החסד. ברגע שאתה משפיע חסד, אתה יורד. אתה לא יכול... אתה צריך ללכת לאנשים, לתת להם, לרדת אליהם, למדרגה שלהם. כהן זה מידת החסד, לוי זה מידת הדין.
זה מחייב גם היום.
כן, ודאי. הרבה פעמים בן אדם נמצא בצמתים בחיים, שהוא צריך להכריע בין התעלות שלו, לבין היכולת שלו להשפיע על אחרים טוב. הרבה פעמים זה צריך למצוא את האיזון, זה לא פשוט. כהן זה איש חסד. אם כהן הוא לא איש חסד, אנחנו בבעיה. הרי הוא לא יכול לענות על הדוכן ולברך. כתוב שכהן שיש לו, שהוא שונא מישהו, שלא יעלה לדוכן. למה? כי הוא יכוון על כולם חוץ מה. אין כאן דבר חוץ מה. זה מסביר, הרי כתוב, שכהנים עולים לברך, כתוב, בקדושתו של אהרון, מציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. איפה כתוב שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם לברך באהבה? הרי באף מצווה אתה לא אומר אשר קדישה מצוותה וציוונו להניח תפילין באהבה. גם פה לא כתוב, כתוב כה תברכו את בני ישראל אמור להם. אז אמנם מישהו אמר על דרך ההלצה כה תברכו את בני ישראל אמור, אמור בספרדית זה אהבה, אבל זה יותר מבדיחה, זה לא כה תברכו את בני ישראל אמור. אבל אי אפשר לברך מישהו אם אתה לא אוהב אותו. כלומר, זה, אתה יכול להניח תפילין אם אתה לא אוהב את התפילין. זה, זה, זה לא טוב, אבל, אבל לברך מישהו, אין מצב שתברך מישהו אם אתה לא אוהב אותו. לכן אם יש לך שנאה על מישהו, אתה לא יכול לעלות לדוכן. אתה חייב להיות משפיע למען אחרים. אז ענינו בעצם על השאלה הראשונה, כי הקשר בין החטא לבין הקשר בין החטא לבין העונש הוא ברור. אתה לא יכול להיות כהן. אין מה לעשות. אבל אמרנו משה רבנו עשה תשובה. ברגע שמשה רבנו עשה תשובה, עכשיו כל החיים שלו הם רק נטו 100% למען כלל ישראל. מצוין, אז עכשיו אתה יכול להיות כהן. ולפי זה יובן משהו עצמו היה כהן גדול. כלומר, נלקחה ממנו הכהונה, אבל ניתנה לו מחדש. שהרי חזר להיות גם... חזר להיות לו גם מידה זו. כלומר, הוא תיקן את זה. אבל מאחר שלא היה לו זה מעצמו, אלא לאחר ששמעה סברה, כלומר, זה לא משהו, זה משהו שקנית אותו אחר כך, חזרת בתשובה עליו. לא הוריש מעלה זו לבניו אחריו. למה? שהבנים יורשי הכהונה הם רק מחמת שיש בו מעלה זו מתולדה ולא מהבחירה. יש גן של כהונה. זה משהו ש...
עכשיו...
נכון? נכון? אז משה רבנו פספס את הנקודה הזאת ואחר כך חזר עליה בתשובה, אז כשלעצמו חזרה לו הכהונה הגדולה, אתה כבר יכול להיות כהן גדול, אתה כבר לא לוי, אתה כהן גדול, אבל הבנים שלך הם כבר לוויים. למה? כי אתה יכול להוריש להם משהו שקיים אצלך בעצם, ופה אתה קנית אותו מכוח חזרה בתשובה, אתה לא יכול להוריש אותו. משהו שנולדת איתו אתה יכול להוריש אותו הלאה. אהרון נולד ככה, הוא יכול להוריד את זה לבניו.
אז מוריד היה לך לא עוד תשובה?
לא.
זה כאילו אומר שאי אפשר לעשות תשובה 100%.
לא, זה אומר שאתה...
מה זה נולד?
משה רבנו... לא, אבל... תשימו לב, משה רבנו עושה את החזרה בתשובה אחרי שיש לו ילדים. אוקיי? אם היה לו ילדים אחרי זה ילדים, זה מסתר מאוד. ועוד שבעת לידת הבנים הוא הרגיש בשאלה שלכם, ואז הוא עונה לכם, ועוד שבעת לידת הבנים עוד לא היה לו מעלה זו, שהרי גרשום כבר נולד ואליעזר כבר הייתה מעוברת ממנו, שהרי עדיין לא מל אותו באומרו אמון ויצא סכנה ועד ג' ימים, הרי שלא היה לו 8 ימים קודם השליחות. כלומר, הוא מוכיח שאפילו הבן השני היא כבר הייתה בהיריון, כי אחר כך הוא ממש יוצא והוא לא מל אותו, עושה פה את החשבון, לא משנה. מכל מקום, דבר שחזרת עליו בתשובה וקנית אותו אחרי שהילדים שלך נולדו, אתה כבר לא יכול להוריש להם את זה. אז הם נשארו לוויים, מה לעשות? אם היה למשה רבנו עוד ילדים, יכול להיות שמיו כהנים לפי המהלך הזה, בסדר. אבל זה כמו ש... זה כמו שאדם שקרה לו נס, הוא ניצל מפיגוע, כל מקום, כל פעם שהוא עובר במקום, הוא צריך לברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ילדים שנולדו לו אחרי זה, מברכים כשהם עוברים באותו מקום, ברוך שעשה להבינו נס במקום הזה. אבל אם היו לו ילדים, כשקרה לו ההצלה, הם לא מברכים שהם עוברים שם. כי הם לא באו לעולם מחמת הנס. הם היו כבר בעולם. זה שהיה נס לאבא שלהם, זה משמח. אבל לא בגלל הנס אני פה. לא, אני שמח, אבל אין לי את הברכה. הברכה מתוקנת רק על זה שאני ניצלתי ממוות לחיים. אז אם קרה לי הצלה, אני מברך. אם אחר כך ילדתי ילדים, הילדים צריכים לברך באותו מקום, כי רק בזכות ההצלה שלי הם באו לעולם. אבל אם כבר היו לי ילדים, לא. כן? יש לי כזה מקרה אצלי במשפחה. אמנם כבר לא עוברים שם ליד, כי זה מסוכן, אבל היה פיגוע ירי, גיסי חטף כדור בכתף, ושני הילדים היו איתו ברכב והם ניצלו. אז הם, לא ברור שהם מברכים, כי הם היו תינוקות, יכול להיות שהם כן שהם מברכים, והילדים האחרים שנולדו אחרי זה גם צריכים לברך. אז זה לא דוגמה כל כך טובה, כי גם כל הילדים שהיו לפני גם היו באירוע, כי שני ילדים ואחר כך נולדו עוד רציני. אוקיי, אז יוצא, אז זה אותו עניין פה. משה רבנו כבר הוא חזר על זה, לכן זה לא מפחית מערך התשובה. משה רבנו למד את השיעור הזה בתחילת הדרך. כעס של הקדוש ברוך הוא שיש לו השלכה, באמת זה תוצאה. התוצאה מעוררת את הצדיק לחזור בתשובה על הנקודה הזאת, ואז משה רבנו לאורך כל חייו 100% לטובת עם ישראל, למרות שזה דורש ממנו לוותר על המדרגות הרוחניות שאליהם הוא היה יכול להגיע אילולה. אבל יש בזה עוד סוד אחד שאין לנו זמן להאריך בו, שבחשבון הגדול בסוף זה נותן את המדרגות היותר גדולות לאדם. דווקא המסירות שלו למען הכלל היא זו שמרוממת אותו יותר. בתחילת המחשבה שלו זה לא נראה ככה, הייתי יכול, אבל כשאדם הוא מתמסר במען הכלל, אז בסוף זה מרומם אותו יותר. בחשבון הגדול זה מה שמרומם אותו יותר. יישר כוחכם.